אנחנו פרקים
ד' כ"ז. אני חושב שהם ממש מתוחמים בפני עצמם.
יחידה מאוד מאוד חשובה ומרכזית.
אני חושב שהיא פחות מפורסמת מישעיהו. ננסה, מקווה שנצליח, אני חושב שיש פה מבט מאוד מכונן שישעיהו בונה פה. נזכיר רגע מאיפה באנו. כי זה חשוב עכשיו ליחוס את המבנה הכללי. בעצם עברנו שלוש חטיבות מתחילת הספר. התחלנו בתחילת הספר א' עד פרקי הקדמה, מי הוא ישעיהו, המבט העיקרי שלו. אחר כך בבד י"ב דיברנו על השלישייה הזאת של ישעיהו בונה את המבנה של המבט שלו על תקופתו, שזה המצב עדיין טוב, עם ישראל עדיין בגלותו, מתחיל ליפול, אבל כל הנפילה בסוף תוביל אל אחרי טובה. ושם זה חשוב, כי עוד מעט אנחנו נדבר על זה, שם בעצם הנושא, מתוך זה ישעיהו הגיע למה שקורה בתקופתו, שעם ישראל בעצם עדיין טוב, אבל עומדת להיות נפילה בימי אחז, וכל זה יביא לטובה. אמרנו שבישעיהו תמיד כל פורענות מביאה לנחמה, הפורענות של ימי אחז, הקושי שהביא אמר, יביא לטובה של חזקיהו. זה בעצם בעיקר פרקים ט' י'. שמהם הנביא גם מפליג, מהטובה שתהיה בימם, שהיא בעצם נראה שזה הנושא העיקרי, שם גם מפליג לטובה העתידית, שראינו שישורש לזה וחוטר, ופרקים י' י"ב מפליג לעתיד לו. משם הייתה חטיבה מאוד גדולה של מסעות לאומות, שמאוד רואים שהיא חטיבה אחת, מי"ד ג' עד כ"ג. אם נכליל, נאמר שבעצם ישעיהו פרס בפנינו את הסדר ההיסטורי, את איך העולם כולו בעצם עובד על פי הכללים של הקדוש ברוך הוא, ובמבט פשוט על הספר בעצם מבנהו אחרי הגילוי בתקופתו של ישעיהו, שפורענות מביאה נחמה ושזה פתח עד לעתיד לבוא, אז בעצם אומר, תקשיבו, כל הגויים, כל מה שנראה היום, בעצם נגלה לכם את הדרכים האמיתיות. הקדוש ברוך הוא דרך הנביא מגלה איך כל מי שאוהב את עם ישראל הוא בעצם ימשיך את המפלה שעומדת להיות לאשור בימיו. נכון, ראינו שבעצם הנבואות לעמים זה בעצם המשך של מפלת אשור שאליה הגיע הנביא בפרקים בחטיבה שלפני זה עד פרקים ט' עד ב'. וסיימנו את החטיבה של נפילת האומות, זה לא סתם, סיימנו אותה, אז תראו בסוף פרק כ"ג. ויש את צור, שאמרנו, היא מרכז העולם, מרכז הסחר העולמי, מנסה להחליף את עם ישראל, היא תתמוטט, וזה העולם כולו יתמוטט, והיה שכר ותנה קודש להשם. אז כאילו בעצם אנחנו עכשיו, איך נאמר, הספר עבר לנו עד עכשיו מבט, תחייתו פורענות, סופו ונחמה, כל העולם מסתדר על פיה, מצוין, אפשר לסיים בו את הספר. פרק כ"ד, מהפך גדול. בעצם, ולא בעצם, חזרה אחורה. פרק כ"ד א', הנה השם בוקק הארץ ומלוקה, ואיבה פניה והפליט יושביה. ואז תיאור של פורענויות קשות, ויך העם ככהן, כעבד, כאדוניו. אז עוד מעט נדבר על האופי של הפורענות פה. אבל תירוש ומילה גפן, פסוק ז', מה הפשר של המעבר הזה לפורענות קשה אחרי שכבר כל העולם סודר על ידי ישעיהו על פי הנחמה? אז רש"י אומר, מי שיש לו רש"י יכול להסתכל, רש"י אומר, הרי נבואה זו פורענות לישראל, לפי שניבא להם נחמה זו, כלומר קבלת רכוש צור. אמרנו שבעצם זה עצמו סיכום לכל נופלת האומות, תדעו ש... והם עתידים, כלומר הם, עם ישראל עתיד לראות לפניה הצרה רבה. וכך אמר להם, לא לכם אני אומר שתירשוע, כי הנה הקדוש ברוך הוא בוקק ובולק אתכם. ורק הנותרים מכם ליום גאולה, הם הישאו כעולם ירון. קרובו שני נגיד מה רש"י אומר, אתם רואים שהפרשייה הראשונה פה, פרק כ"ד, מסתיימת בטובה. הם הישאו כולם ירונו בגאון השם צהלו מים. בעצם רש"י אומר ככה, נגיד את זה בלשוני, הנביא חוזר פתאום אחורה. הרי אמרנו, הנביא התחיל מפורנות שמתחילה בימיו. והוא בעצם סרטט לנו שני שלבים של הנחמה שלה, אחד בעם ישראל ושתיים שהעולם כולו, שכל האומה ואומה בעצם על פי זה היא טיפול. ופה הוא פתאום חוזר אחורה, אומר, רגע, הבאת אתכם עד לעתיד לבוא. אבל רגע, אל תאבדו את החשבון, זה לא שעכשיו כולכם או כמו שאתם עכשיו תזכו לגאולה, הפוך. תהיה מהפכות מאוד קשות, כמו שמתואר פה ונראה עד כמה. אחרי כל זה, תראו עכשיו איזה נימה זה העירה הזאת ביחס לקודם, פסוק י' ג' כי כל יום יקיר בארץ בתוך העמים, כי נוקף זית, כי עולות עם קלה בציר, כלומר, יהיה בציר כל עם ישראל בעצם. ימות, יענש. חלק מהם, מעט מזה, יישאר והם אלה שיזכו לגאולה. כלומר, בעצם, הייתי אומר שבמהלך של הספר יש פה חזרה אחורה. לשלב של התוכחה, לשלב של הפורענות. בסדר, עכשיו אני חושב שאני עושה כדי לסדר, אני מגדיר את זה שבעצם אחרי כאילו קצת נרחיק את המבט, אמרנו שיש בעצם מהלך אחד של מפורענות לנחמה, שאפשר להגיד הוא מפרק ו' או נקרא לזה מפרק ז', ההתחלה עם החז, עד פרק כף ג', פה בעצם הנביא חוזר אחורה, מתחיל מהלך שני, כלומר שהמהלך שני מתחיל ככה, אנחנו נראה גם פה זה פורענות מגיעה לנחמה, זה עדיין ישעיהו, לא עזבנו, אבל יש פה דגש חזק ואחר על עד כמה הפורענות יכולה להיות קשה. נכון. פרק ה' שהוא בעצם סוף חטיבה, אלוקים, עוד מעט תראה פה לאן הכרם הגיע. פה בעצם פעם שנייה חוזר לנו משל הכרם, למדתם את זה, שפה משל הכרם הופך להיות משל טוב. אז אמרנו שפעם המשך ישעיהו, משל הכרם יהיה לו גם פירוש טוב. אוקיי. אופי, כל פעם חשוב לראות, מעבר לזה שהגדרנו, יש פה הריסה. כל פורענות צריך להיות איזה אופי. יש פורענות של מלחמה, יש פורענות של רעב, יש פורענות של דבר, יש פורענות של בצורת אפילו, שזה לא בדיוק מורה. איזה פורענות יש פה? מה אתם אומרים? תגדירו לי מה קורה בעם ישראל וגם למה. מה ולמה? מה קורה? שתי מילים כל דבר. מה קורה ולמה קורה? שניהם מתוך הפסוקים. אני מדבר על מפסוק א' עד דבר. איך? נורא גלות, מה פתאום? יש הרבה לפני. והיה חיים ככהן כאבת כדוליו. לא, אני מסכים, אבל גם גלות, מסכים, וזה אני שואל. גם גלות יש לה הרבה סוגים, יש גלות שנגרמת מזה, גלות שנגרמת מזה, גלות שבאה לחפה, גלות. איזה אופי של תיאור גלות יש פה? לא שואלתי את זה שיש פה גלות.
ארץ
מה? אוקיי. חפשו שנייה את הפירוט, את הסיבה, איפה שהנביא אומר כי ומסביר למה הפורענות קורה. אוקיי, אז אני חושב שאתם יודעים את זה, אני חושב שההגדרה פה היא בלבול, פורענות של בלבול. הנה השם. ומתחיל את חיית הפרק, בוקק הארץ ובולקה, ואיבה פניה להפיץ ושוויה, והיה כעם ככהן, כעבד כדונם, כשפחה כביתה, כבונה כמוכר. הארץ מתרוקנת, מתבזבזת, נשחטת, ופסוק ה', ההגדרה היא כזאת, והארץ חנפה תחת יושביה, אומרים הפרשים, היא עושה כאילו מוציאה יבול, למה? כי הם בעצם אלו ששינו את סדרי עולם. תורות זה לא רק תורה, לא קיימו את המצוות, רואים שזה יותר. כי עברו תורות, חלפו חוק, הפרו ברית עולם. כלומר, בעצם הנביא אומר פה, בפסוק הכי מפורש, הארץ תבלבל את סדריה, כלומר, תזרעו, הכל יהיה טוב, ופתאום משהו ישתבש בסדר, כי אתם שיניתם את הסדר. את החוקים אתם בלבד, כביכול עם ישראל נגע בספר החוקים שבעולם, בלבל אותו על ידי החטאים המוסריים, וזה גם רואה תוצאות בשטח. וכל הביטויים פה, השיר פתאום, היין פתאום ימר לשותיו, וזה מגיע באמת לשממה וגלות, בהחלט. אבל אני אומר, מאיפה זה בא? אז אני חושב בעצם לסכם ככה. הנביא אומר, יהיה בלבול מאוד גדול, זה גם כל הביטויים האלה, שים לב הביטויים, יבוק תיבוק, יבוז תיבוז, זה בעצם אומר שמכל הצדדים זה יהיה. ביטויים ש... תתרוקן. לא באתי להגיד שיבוק תיבוק זה בור היה שיר הבלבול, אני לא אומר שבסך הכל מה שהפסוקים מתארים פה, אני אומר, אני חושב שהדגש אומר יוזי הוא לא גלות, יש מילים יותר פשוטות להגיד גלות מאשר יבוק תיבוק, הקהן ככהן, הוא כאילו מראה את הגלות דרך הרבה, בדיוק, כן בלבול מזריעות, זה שאומר, מראה את הגלות דרך המון דברים שפתאום לא מסתדרים טוב. קיים ככהן כנת כנתוניו, גם זה, המפרשים אומרים, מה הכוונה, שאולי יבקרו למגלו, אז כבר לא משנה מי היה ודמי אדון, בסדר, לא משנה, זאת אומרת, דבר פה על גלות, אבל איזה יופי של גלות, כלומר, כמעט לא כתוב פה, תהיה גלות, כתוב פה כל הביטויים שבעצם השמור שלהם הפועל זה גלות, אבל אם אני אצרף את כולם, אני חושב שבהחלט לזה אנחנו מגיעים, במיוחד הארץ חפת אחרי תושביה, ו... בסדר, עכשיו, אנחנו נראה שבהמשך זה עומד להיות, זה להמשיך איתנו האופי הזה של פורענות, יש, זה בעצם פורענות שהיא לא ספציפית, אלא בעצם השם כאילו בא וכאילו מתק את הסוויץ, ופתאום כל העולם לא עובד אותו דבר, משתנה, אוף, פורענות מאוד מיוחד. מה שחשוב לראות, שזה בעצם אמרנו, חזרנו פה לפורענות. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, מתי זה יקרה, היבוק תיבוק הזה? או כל הפורענות מסמטורת, מתי תקרה? אם אתה תהיה אתה רואה בשביל שאלה, מתי אתה מדבר על מתי? על עכשיו, על העתיד הבינוני, על העתיד הרחוק? לפני הגאולה, מי אמר לך? או. אבל אתה עכשיו דילגת הרבה. עוד אין תחילה אתה מתאים פה. בוא נגיד, זה ודאי שמפה ועלה הפרק מושך אותנו לגאולה. גם כשאת הפסוקים, בואו נגיד, בואו נלך שנייה לפי רשי, מה רשי אמר הרי? רשי אמר, הבאנו אתכם עד עכשיו לגאולה עתידית. זה עתיד לבוא רחוק. עכשיו בואו נכנס, תזכרו אומר רשי, אתם לא שם, לפני זה אתם נעבור פורענות. וזה ממש בפשט פה, הרד"ק נגיד אומר, שמדובר פה על גלות בסרט השבטים, מדובר פה על גלות שהיא מתחילה פה, אבל בהחלט נראה שהיא גם, מדובר פה על גם גלות עתידית שתהיה, עוד מעט נראה גם את זה ההמשך. ואז בעצם פה יש פסוקים, לפי רשי. כי רשי אומר, עכשיו תהיה גאולה, תמשיכו לסבול, בעתיד תהיה גאולה, אבל איזה גאולה? שמעט מזער יישארו. כלומר יש פה מין פורענות ארוכת טווח, שמתחילה לפה, מגיעה עד לעתיד, עד שבעתיד תגיעו למצב של כנוקף מזית ועוללות מגפן, שהם אלה יזכו לגאולה. עכשיו, הדבר לעצמו הוא חשוב, הוא חידוש במהלך של הספר, כי עד עכשיו המהלך של הספר היה, עכשיו יש פורענות, והיא תוביל בעתיד לגאולה. פה בעצם אמרנו יש חזרה אחורה לפורענות, בעצם גם ניפוח מאוד גדול שלה, כי כל מה שהיה עד עכשיו כפורענות קשה, אבל מובילה, היא למען דברים טובים, עכשיו הופכת להיות, תקשיבו, זה יהיה מאוד קשה, וזה ימשיך עכשיו שנים ארוכות, עד לעתיד הרחוק גם משהו שיהיה בזבוז סדרים, עוד מעט נראה גם שיר הפסוקים, אבל, ופה מאוד חשוב להגדיר, מאוד חשוב לשים את מה שהנביא אומר, כל זה, למרות שמתואר פה בלבול סדרים גמור, זה עדיין נשאר בתבנית של ישעיהו. זה בעצם מה שרשי בא לומר, מפורט. אחרי זה תבוא, הוא בעצם כאילו, הכניס לפרופורציה, אבל את התבנית שדוברה עד עכשיו. פה עוד מביאה לנחמה, אבל תדעו, שאולי בעצם עכשיו בחדר צריך לחפר, זה אומר להיות מאוד ארוך, מאוד קשה, בלבול עצום, ובסוף יהיה את אלה שעליהם דיברתי. בסדר. אחרי שכבר נאמר, עכשיו אני אעבור לפרשייה הבאה, בואי פסוק תזיין. אוקיי, אז אמרנו, סוג מסוים של, 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 של פורענות, סוג מאוד מיוחד, של פשוט הריסת כל הסדרים, מזה יהיו כאלה שמעם ישראל שיזכו לגאולה, פתאום חוזרים מחדש לבלבול סדרים עוד יותר חריף. והוא עצמו גם, אם מצרפים אותו, עוד יותר רואים את הנושא של בלבול סדרים. נקנף הארץ, זמירות שמענו צבי לצדיק, ואמר רזילי רזילי אוי לי בוגדים בגדו ואוי לי בוגדים בגדו, או שוב אלה ש... אני לא אכנס לבידו בפירוש, אבל בוגדים בגדו, גם מי שבגד בו בוגדים ובגד, כלומר, אפשר אולי להמשיך את הסוסלת הזאת, פחד ופחד ופחד עליך יושב הארץ. כלומר, על כל הארץ יש מלכודת. ואיך המלכודת מישהו עושה למישהו. יושב הארץ, כולם נתונים מלכודת. והיה, כן, בדיוק, והיה ענף מכל הפרה. מי שיחשוב שזה צרה ספציפית, מסוימת, נסוי לברוח ממנה, ייפול לאחרת. מי שזה ייפול לאחרת. והיה ענף מכל הפחד, ייפול לפחד. אבל לא לתוך הפרה לכל הפח, כי הרובות מרום נפתחו בישוב מוסדי הארץ. או, זה פסוק מאוד חשוב שבעצם אומר, פה אני רוצה כבר, פה כבר יש הגדר עוד יותר מפורשת, תבינו מה יהיה בגאולה. וירעשו מוסדי הארץ, כלומר כביכול היסודות של הבניין זזו. אנחנו צריכים להבין, צריך לבנות קצת הרבה על התקופה שלנו. הלאה, יוטט, רוע את רועי הארץ, פור את פור הארץ, מות את מות את הארץ, זה מתחיל מהיסודות, כל הארץ התמוטטת. מות ענו ארץ כשיקור, אין לך בלבול סדרים גדול מזה. יתנודדה כמנונה וחבד עליה פשע ונפלה אותו ספקו. שאלה, כל הפרשייה עכשיו קראתי, על מי מדובר? או, על האומות. ופה זה, פה אנחנו, המבט מתרחב. אמרנו, הנביא אומר, תדעו לכם, הפורענות שלכם, עכשיו אני רוצה שנעקוב אחרי המהלך שנביא לוקח אותנו פה. התחיל פורענות שעכשיו, אמרנו, פורענות שלוקחת אותנו עד לעתיד לבוא, זה כבר ודאי מדבר על העתיד לבוא, אני חושב שיש חולק בזה, שהנביא אומר, פה לא מדובר רק על עם ישראל, אלא כל האומות. כלומר, שלב ראשון אמרנו פורענות לעם ישראל, שהולכת, שגם בעתיד תהיה, שלב שני, כל העולם מתהפך, שאלה למה? עם ישראל הבנו, כי חנפו, כי הפרו סדרים, חנפו חוק, הפרו תורות, למה כל העולם מתמוטט? למה? האם זה ב-DNA של הגאולה שפשוט צריך לגבור את העולם החדש?
כתוב פרשי המאה.
או, מה כתוב?
מרוב ימים מתפקד.
אני חושב שיש יותר מפורש בפרשי הבא. יש כי, תחפש לי כי, והנביא אומר למה הכל קורה. יפה, פסוק כ"ג. עוד מעט נגנת להבדל מפרשיות, אבל אחרי, יש לו שתי פרשיות של בלבול סדרים נורא, שאמרנו שהוא כבר לא הישראלי פרח הטעים, אלא כלל עולמי, יסודות, נוע תנוע. הסיבה, כי מלאך השם צפקות דעת ציון, והוא שם לגזגירה וכמות. אומר הרד"ק, פסוק י"ז, פסוק ט"ז. אז קודם כל זה שמדובר על כל האומות, זה רואים את זה בזה מכנף הארץ, כלומר מכל קצוות הארץ יהיה את, את, את כל הבלבול הזה. רק שכחתי להגיד בפרשייה הראשונה שיש דגש מרכזי על, על האובדן של השמחה של היין, שימר שחר לחוטה וזה, סתם זה אני אומר את זה כמצטרף, אני לא בונה את הפירוש, אני חושב שגם זה קשור. כי יין בדרך כלל, השמחה שבו זה על ידי שהוא קצת מוציא אותך מהסדרים. נכון? עכשיו, זה מקום שכל העולם הוא מחוסר סדר. זה יותר יין, זה רק גרוע יותר. אז אני מוסיף את זה כי אולי בגלל זה יש מקום מרכזי ליין, ועבדה כל שמחה סביבו. אז אני חוזר אלינו, הרד"ק אומר ככה. אל תחשבו כי לישראל לבד תהיה הצרה. כי גם לכולכם שתחשבו שתהיו אדונים ויושבי הארץ, תנוע מתוכה. וכל אומה ואומה תנוע ממקומה, וישראל ינצלו מהצרה. אז בעצם יש פה עוד שני שלבים. אנחנו קוראים לנו שלושה שלבים במהלך הגאולה. כבר קראתי איזה גאולה, זה עצמו חידוש. אבל במהלך שאלה תבוא. פורענות, שכבר מתחילה מעכשיו, ורואים בנביא שבעצם.
משיך אותנו עד לעתיד.
שתיים, זה מה שהרד"ק בעצם פה אומר. מכנף הארץ ומות שמענו, אל תחשבו מות העולם זה משהו מקומי. בעצם מה שמתחיל בנביא קיום תורה כחטא ישראל, ממשיך להפיכת סדרים כלל עולמית, הכל מתמוטט, כרגע עוד לא נזכר הפשר של זה, עוד מעט נראה איך הפשר של זה מתגלה, אבל הכל אין ביטויים יותר חלפים כדי להגיד שהכל מתמוטט, וירשו מוסדי הארץ, תנוע תנוע ארץ כשיקור. שלב השלישי, לאן מוביל כל זה, למה בעצם? זה כי מלאך השם צפקות בארצנו ונגד סגריו כבוד. כלומר, פה עומד להתגלות משהו שהפוך על הפוך. הצרה שתוארה פה בלבול הסדרים שהתחיל בעם ישראל, הוא לא להתפשט לאומות, ודווקא ישראל ינצלו ממנו. כלומר, יש פה אופי מאוד יפה של פורענות מביאה לנחמה. פורענות מביאה לפורענות של כל העולם, שדווקא ישראל ניצלים ממנה, ובעצם מתגלה שמרכז הבלבול הסדרים העולמי הוא כי השם הולך בהר ציון ועניין סגירת כבוד. אוקיי, בתוך ריבוי הסדרים יש שני חלקים, בארץ ובשמיים. מאוד ברור, מאוד בולט. פרשייה שקראנו עד עכשיו תזיין עד כך בארץ. פרשייה הבאה בשמיים, והיה הבאה מהו, יפקוד השם על צבא מרום במרום, ומלכי אדמה ואדמה. צבא בהגדרה זה הרבה חיילים מסודרים של סדר אחד. אם בארץ זה פשוט, אתה רואה, לוקח את היסוד והכל נופל, כי בעצם הארץ, הסדר שלה הוא כאילו כל מה צריך להיות מתמח, בשמיים בהגדרה הכל מסודר, כל מלך יש תפקיד לזה, ושם השם אקטיבית עורך את הסדרים, ככה מתואר פה. יפקוד השם על צבא מרום במרום, כן, כאילו צריך התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא בארץ, פשוט מנהלים את היסודות והכל נופל. בשמיים השם פוקד עליהם, פקודת בעצם הפרת הסדרים, ואז הוספו השפה סיילבו וסוגו על מסגר ומרוא במי יפקדו, לא נכנס עכשיו לפירוש הפרטני, וחפרה לבנה וגושה החמה, כלומר גם אלה שעומדים, השמש והירח שעומדים במרכז העולם, חלק מהסדר, כביכול התביישו, כי הכל התמוטה, כי מלאך השם צבקות. עכשיו, פה לא מספיק מתפרש, חוץ מהפסוק הזה, כי מלאך השם צבקות, לאן כל זה הולך. אנחנו ממשיכים פרק כ"ה, פרק כ"ה יש בעצם מחולק לשלוש, אתם רואים שלוש פרשות, בעצם פרק כ"ה הוא עכשיו שירה על הגאולה שהייתה, אמרנו שהאופי הזה שיהיה הריסת סדרים מכל העולם, ואז עם ישראל נמצא, עם ישראל מודה על זה, זה הפרשייה הראשונה. פרשייה שנייה, זה עוד התפתחות בגאולה שתהיה, ואחר כך עוד שירה עליה. אז השירה הראשונה עומדת ככה, פרק כ"ה, השם אלוהי אתה, הרועמך עודי שמך, כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה עומד. כן, הדגשה, עצות מרחוק, כלומר, מחשבות של השם שבני המון תהליכים שבעצם מחשבה רחוקה הייתה בהם. ויש פה ממש תיאור של מה שהיה קודם. כי שמת מאיר לגל, קריאה בצורה למפלה, המון זרים מאיר לעולם לא יבנה, כלומר, כל הגורמים שלו חזקים נפלו. על כן, נכבדו חיים על קריאת גויים הריצים יראוך, כי היית מעוז לדל מעוז לאביון. כלומר, בכל הריסת הסדרים הזאת, על מי שמרת? על זה שהיה חלש, כבשה בין זאבים. מחסה מזרם, כן, יש פה דימוי ששיטפון גדול לשתף את הכל, ויש נקודה בו שמוגנת. סוף הפרשייה, ככל בציון שעון זרים, ככל בציון זה שוב, טוב, יש פה משל במדבר, חום במדבר, אבל המסקנה היא זמיר עריצים יענה. כלומר, ייפסק, איך מפרשים פה זמיר העריצים? לא, פה כתוב יתקנה ויפסק. טוב, אז זו השאלה. זמיר עריצים יענה, אני חושב שפה זמיר זה לא קריטה, אלא, אם אני זוכר נכון, אלא הכוונה העשירה, הגאווה שלהם, תיפסק. יפה, אז כל בעצם השם הרס את העולם. אנחנו כבר ראינו, רוצה להגיד שתי מטרות. אחד, שעדיין היא לא מספיק מבוררת לי, אבל רואים שזה קיים, שכדי לבנות את עם ישראל מחדש הכל צריך להתמוטט. אבל מצד שני גם, אני מנסה פה לעקוב אחרי הדרכים שישעיהו אומר, מצד שני אומרים שכן הכל מתחיל מחטא, כלומר זה לא שישעיהו אומר, תקשיבו, בעתיד פתאום הכל יראה סתם כי אני רוצה לבנות עולם מחדש, לא, להתחיל בתיקון החטאים שעם ישראל יתפשט על כל האומות, ודווקא במהלך מאוד מרכב שמה שנקרא פה יצאות מרחוק, הכל בסוף בעצם לטובת ישראל. ואז בעצם פה מגיע השלב, אני חושב, הרביעי והאחרון, של הגאולה שמתוארת בו. ועשה, עשו כבר, ועשה השם צבקות לכל העמים בהר הזה, משתי שמנים, משתי שמרים, ובילה בהר הזה, פסוק זין, פני הלות הלות על כל העמים, והמסכה נסופה על כל הזמן. כלומר, בעצם יש תכלית לכל ההריסות, לכל המהפכות שיהיו, יש תכלית. מעבר ל... בעצם עכשיו זה היה סתום, זה בעצם, כאילו, זה היה מין נתון כזה, היא הריסת סדרים, אבל תדעו עם ישראל ירס, לאן כל זה מוביל? אז הוא אמר, זה יצא מרחוק, ועם ישראל מודה שהוא ניצל, אבל למה צריך את הפיכת סדרים? פה עכשיו זה בעצם מתפרש. הוא מתאר פה שהיה כמין משתה, כלומר, השם הזמין את כולם למין השפה שבה, אני לא עושה כמין את הדימוי הזה למשתה, בכל אופן, שפה, וזה זה שכל המסכות, כלומר כל הסדרים שנראים חיצוניים, שנראים יציבים בעולם, הם יפלו. ופה יש בעצם סיכום עכשיו שנותן פשר לכל המהלך. יש מסכה שנופלת מהעמים ויש מסכה שנופלת מישראל. מה המסכה שנופלת מהעמים? אז אני אגיד, רד"ק מסביר מה זה, הוא בילה עלות על כל העמים, המסכה הנסוכה על כל הגויים. אומר רד"ק, פירוש הפסוק, האסתר והכיסוי שנסתרו בו הגויים עד היום ההוא, איזה אסתר? שהיו כולם בשלווה ובשררה, ישחית האל אותו הכיסוי, ויהיו מגולים ומוכנים לרעה הבאה אליהם. כלומר, היה מין מסכה. זה ממש חשוב עכשיו להבין את המבט שישעיהו אומר לנו. היה מסכה על כל הגויים. ומה המסכה? שיש חוזקים בסיסיים שיכולים לסמוך עליהם. כלומר, שיש מין מוגנות טבעית, העולם הוא סך הכל מקום בסדר, אם יש רעה וזורים מקום, אם יש גוי מתמודדים איתו. כלומר, יש מין מסכה שאומר, תקשיב, העולם הוא בסדר, יש בו יציבות בסיסית. וכל המהפכות האלה שיהיו, יסיר את הלוט הזה, ויגלה שהעולם מסוגל לפורענות. זה בעצם פה הפשר, מה שהפשר שנביא נותן לכל הריסת הסדרים, זה בא ללמד את העולם אחרי כל ההיסטוריה שתעבור עליו, הוא לא יכול לסמוך על כלום. בהיותו אנושי הוא מסוגל לנפילה. לעומת זאת, גם ישראל יסור משהו. בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר. כלומר בישראל, הקליפה ששרה היא בדיוק הפוכה. אם באומות שר המחשבה, התפיסה, שאנושי זה חזק, אנושי זה תמיד בדרך להציב הכל לפעול. בישראל, או מצד ישראל, וזה על כל העולם, של מה מדובר פה, אז המוות מפסיק, כלומר בדיוק הפוך. זה שנראה כל העולם, כל ימי עולם, שעם ישראל יכול למות, זה בעצם חרפה לו. שיש מיטה בעולם, זה חרפה. וכל ההריסות הסדרים בעתיד, פה מתגלה בעצם הפשר שלהם. זה לא סתם שכל העולם נהרס ועם ישראל ניצל. לא, לא, לא. כל העולם נהרס, יש איזה משמעות שתתגלה שבעצם כולם נהרסים, כי זה הטבע העולם, ותפסיקו להסתתר מאחורי כל מיני מגננות מדומות. לעומת זאת, זה שעם ישראל ניצל, שוב, זה לא היה שיטפון מישהו איכשהו הציל אותו, לא. עם ישראל ניצל ומתגלה שבעצם הוא לא עלול לפורענות. גם לאם כל הפורעניות, למוות. לא אני אומר את זה, תשמעו טוב מה אליהו רבא על הפרשייה הזאת אומר, ששוב אני חושב זה מרים לגובה אחרי את כל ההבנה פה. אליהו ראה בפרשה A, הנושא, ההבדל בין ישראל לעמים שהתגלה בעתיד. אומר ככה, אני לא מכיר מקום כל כך חריף. לפי שבעולם הזה היו כל אומות העולם מחרפים את ישראל, מה הם מחרפים את ישראל? ואומרים להם, כסף וזהב לנו, כסף וזהב לישראל, שדות וכרמים לנו, שדות וכרמים לישראל, אכילה ושתייה לנו, אכילה ושתייה לישראל, בגדים נעים לנו, בגדים נעים לישראל. ומה, וכי מה שכר מוציאים על דברי תורה שכך מצטערים עליה? כלומר, יש חירוף קבוע כל ימי עולם, שאומרות אומרות, תקשיבו, שורה תחתונה, אתם בני אדם, אנחנו בני אדם. אתם תורה וזה אידיאלי, העולם העתיד לבוא, שורה תחתונה, יש לכם בגדים, אתם צריכים לאכול. גם אנחנו. מה ההבדל? לאחר שעה, כשיגיעו ימות המשיח, ובטל מלאך המוות מן העולם, יהיו כל אומות העולם אומרים, אשרי העם הזה שהיה לו גורל לטובה, אשרי העם הזה שהשם לוקח בחלקו, שנאמר בילה המוות לנצח. כן, שוב, אז איזה מסכה תעשו? המסכה שתעשו מהגויים, ובמקביל תעשו עם ישראל, בעצם קוראת את המסווה שמראה, שבעצם אנחנו יודעים שאחרי הכל ככה זה תכונת העולם, שנראה, דבר, יש הרבה אידיאלים, זה, טוב, זה אחרי הכל, אבל שורה תחתונה, מה אתה? אתה בן אדם, יש לך צרכים, יש לך זה. בעצם ישעיהו חושף אותנו לעתיד לבוא, שמברר את ההבדל. את הזכר והעונש, וממילא את החיים האחרים שיש להם ישראל ולאומות. אז נסכם, בלבול הסדרים שהתחיל בעם ישראל התפשט על כל העולם והתגלה כמברר את האמת. ובואו נראה מה התוצאה שלו. יש פה עכשיו שירה מחדש על ההצלה הזאת. בואו תראו את ההבדל בין השירות, רואים מהשירות, גם עומדים מאוד על הישורות. ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, הגיל לסליחה בשבתו. כלומר, אפשר לפסוק מה אומר, הנה אלוקנו זה, הנה אלוקנו שכל הדורות חיכינו לו, עכשיו סוף סוף דרך אגב, אנחנו קוצרים את פירות הביטחון הזה. חז"ל, אנחנו מכירים, הם אומרים, הנה אלוקינו זה, עתידים כל הצדיקים להצביע על הקדוש ברוך הוא באצבע. כלומר, תראו, לעומת השירה הקודמת, תראו איך היא מתחילה. אבל ממך עוד יש לך, כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה עומן, כלומר, זה שניצלנו במקום שכל הסדרים נפלו, זה גילה על איזושהי הנהגה נסתרת, פלא, עצות מרחוק. כי היית מעוז הדל פה, בדיוק הפוך, אחרי הסרת המסווה, הכל כבר הופך להיות גלוי. וגם קרבת אלוקים של עם ישראל. חז"ל אומרים מסכת תענית, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, תענית למד א', עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד אחד מראה באצבעו. אבל פתאום הכל מובן, פתאום השם קרוב, ואמר ביום הוא, הנה אלוקינו זה. גילוי השכינה הופיע כל כך בעוצמה, כל כך בבירור, עד שיהיה אפשר ממש להצביע עליו, כביכול, כביכול. ואז יש פה עוד משהו ש... כשוב, אני לא מסתכל להבין אותו, המפלת מואב פתאום נכנסת פה. כי תנוח אל השם בהר הזה, ונדוש מואב תחתיו קידוש מטמן ומנה, ופרס ידיו בקרבו, לא מספיק מבין. אומר על פי המלבים, כיוון שהוא די מסתדר פה, ירמיהו אומר שיש במואב תכונה מאוד חשובה של שעננות וקביעות. ירמיהו אומר ככה, ירמיהו ממחת, שענן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו, זה משם הביטוי שוקט על השמרים, ולא רק מכלי אל כלי ובגאולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. כלומר, יש במואב תכונה, קביעות, יציבות, איתנות, לא משנה מה קורה בעולם, הוא יושב על שמריו, ריחו לא מתחלף. ירמיהו שם הקשר שהוא אומר, תקשיב, מתי שהוא יגלו שתהרוס לך הכל. עמד עם הקשר את הדברים, יורא שבעצם גם פה זה שמדובר על נפילת מואב, זה בעצם מה להגיד, להראות על מין אומה שבעצם הסדר והקביעות כל כך קבועים בה, שגם יתפול אחרי כל הדבר הזה, לא מספיק מובן לי. בסדר. אז אם נסכם עד עכשיו, הייתי אומר, אחרי פרקים, אחרי הגאולה, שהתחילה בעצם מי"ב עד סוף מסעות הלאומים, חזרנו לפורענות. פורענות שמביאה גם לי נחמה, אבל בעלת אופי אחר. יש פורענות שמביאה נחמה עכשיו, זה המהלכים הקודמים שלו בספר. יש פורענות שהיא כל כך לפעמים מגיעה לעתיד, והיא מגלה בעצם את אופי הפורענויות שיהיו בעתיד, ואיך הם הגיעו לנחמה, באופן בעיקר שלילי. כלומר, פורענויות שנצרכות כדי, כאילו מין לאפס את כל המסכות, את כל הלוט שפרוס על העולם, ולגלות את האמת שלו. עכשיו, אחרי כל גילוי האמת הזה, אנחנו בעצם ממשיכים לשני פרקים כ"ו כ"ז, שהנושא שלהם, שהוא מאוד ברור, מבט מחדש על הגלות, אחרי שני הפרקים האלה שמגלים את הסוד הזה של שיהיה בגאולה. אחרי כ"ו כ"ז, הנקודת מוצא שלהם זה בעצם נקודת מוצא של אין הנביא הגיע. הנה אלוקים זה קיווינו לו ויושענו, זה בעצם אומר שבגאולה, אם כל הפורענות הזאת של הריסת סדרים, הסוף שלה יגלה איך כל התקווה והביטחון של עם ישראל בגלות היו מוצדקים. כלומר, אז בגלות העולם מסודר ככה שנראה שעם ישראל אין מקום בעולם, הוא שפל, הוא בזוי, אין עליו הגנה, אבל הוא עדיין, אבל יחד עם כל זה הוא בוטח בהשם. בעתיד יגלה איך כל הביטחון הזה נכון, זה בעצם הנושא של פרק כ"ו. כלומר, מבט על הגלות מצד עם ישראל. נושא של פרק כ"ז, מבט על הגלות מצד הקדוש ברוך הוא. אני רוצה מאוד לקצר פה, אז אני אעשה את זה ממש תמציתי ואני אשאיר לכם את מישהו שצריך לפתוח את זה. פרק כ"ו, ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה. אנחנו תמיד שרים את זה וזה. שאלה, מה השיר? מה השיר אומר? רמז, שאלה מקדימה, תנסו לראות איפה השיר נגמר. מאיפה עד איפה, מאיפה עד איפה זה השיר הזה שיאמר בעתיד. אם יש הצעה, איפה השיר מסתיים, אה? יפה, אני מופיע רד"ק זה עד פסוק י"ט. מוצא עכשיו את זה. כלומר, השיר הזה רובו בעצם עוסק בגלות ולא בגאולה. איך, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, בעתיד ירושלים תהיה עיר חזקה. נכון? עירו עזדם ישועה ישית חומות וחיל. ומה הוא אומר על העיר הזאת? פיתחו שערים ויבוגו את צדיק שמר אמונים. כלומר, למי תהיה כניסה לעיר הזאת? למי שבטח לו השם כל הגלות. במילים פשוטות, הביטחון בהשם הוא לא פריבילגיה, הוא לא המצב הרגשי הנכון אל מול הפעולות הקשות. לא. ביטחון הוא בונה עמדן, הוא בונה את האדם ככה שהוא יהיה ראוי להיכנס לירושלים בגאולה. מפה, בעצם, כל הפרק יש תיאור ביטחון של השם, של ביטחון ישראל בהשם, גם בתוך כל הצרות. יצר סמוך, תיצור שלום, שלום, כביכה בטוח. כלומר, השם אתה תשמור על מי שבוטח בך. הלאה, ביטחו, כן, שוב ביטחון, ביטחו בהשם עדי עד כביעה של תולעים, כי ישר חושבי מרום, כי את כל הגויים החזקים, קיצור, כי את כל הגויים החזקים מתברר שהוא מפיל, והוא מציל את עם ישראל. ויש תיאורים מאוד יפים של התקווה והביטחון של ישראל על השם בגלות. פסוק ח', אף אורח משפטיך השם כיוונוך, כלומר כל הזמנים הקשים, נפשי ויתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך, עד כדי כך שישראל מקשים קושיה על ההנהגה, כלומר, שנייה, לפני זה, כי כאשר פסוק תת, אחרי שמתואר זה שישראל מייחלים להשם, כי כאשר משפטיך על הארץ צדק למדו שבטלי, ולעם ישראל מתפלל בגלות, תגלה את הצדק שלך בארץ, ואז כל האומות ילמדו את המשפט האמיתי, ומתלוננים, מתלוננים, ומתפללים להשם שיפסיק את ה, אולי אותה מסכה שדיברנו עליה כל הזמן, וכי יכול להיות, כמה סביבים מפרשים, יוחן רשע בעלמי הצדק. איך יכול להיות שהרשעים מצליחים? כן, יהודה א' יוטט. יהודה א' עד יוטט. זה מתאר את הצדק שיעשה בגאולה אחרי כל הביטחון הזה. ויש פשוט את ההשוואה בין ישראל לגויים, תראו פסוק י' מול פסוק י' פסוק י' מתים בא לחיו ותפעים בא ליקומו, ומה שהתברר בעתיד שזה מה שהגיע לגויים, לעומת זאת פסוק י' יחיו מתיך לבלתי יקומון, ומשל הפסוק וארץ רפאים תפיל, כלומר יש ממש הנגדה ברורה במילים של הנביא בין האומות שכל החוזק שלהם פועל וממותו, בין ישראל שהפוך, המוות שלהם מפסיק, חוזרת פה תחיית המתים. אז שוב, הפרק הזה אומר, מתחיל, הוא בעצם רובו שירה שתתגלה בעתיד, כבר דיברנו על שירות שבעתיד שזה דבר מאוד מיוחד. שירה בהגדלה זה בעצם מבט חדש שנחשף לאדם מתוך המאורע. כששאר הוא מגלה לנו מראש מה השיר שיושר בעתיד, הוא בעצם כביכול שם אותנו במצב הנפשי שיהיה בעתיד, שאימנו יתגלה, ישפך אור על כל העבר, על כל הגלות. בעצם הנביא מראש מאמין אותנו במצב הזה, וכבר עכשיו אומר לנו, תקשיבו, תתבוננו כבר עכשיו על איך יראו את זה בעתיד. תראו את זה אופי שבעצם ישעיהו תומדם מזה נפקמינה, פסוק כך, לך עמי, ועכשיו הוא פונה לעם ישראל בזמנו, לך עמי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זן. כלומר, כל אומרים הפרשים, כל ימי הגלות, זה בעצם רק רגע, אל תיבנו מהגלות. כי הרי אמרנו עכשיו, הביטחון של עם ישראל בגלות יביא אותם לגאולה. כל העמים שנראים מחוזקם יפלו. לכן אתה עמי, אתה עמי לסבול 2,000 שנה, אתה לך זה רק רגע, תתחבא שנייה, תסתגר, עד יעבור זעם, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. גם פרשת שבוע היה מרמיהו, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע עמך, ברחמים גדולים וכבצה, שצף קצף הפשט במעט קצף. לא כמו שאומרים שצף קצף כאילו מאוד, שצף קצף קנה מעט קצף, כל הגלות זה מעט קצף, וגם פה. חבי כמעט רגע עד יבור זעם, בעצם יש פה את הפרי של הבת שישהו בגלות מצד הבת האנושי. ישראל גוזם מייחלים להשם, בחייתה הם בוטחים מהשם, הגלות היא כלום, ונביא אומר, והנביא אומר בעצם, אחרי כל השירה הזו שנגנה בסוף יוטט, הנביא אומר לעם ישראל, תקשיבו, כבר אתם עכשיו, אתם עומדים להיכנס לגלות, תבינו, הכל חולף, כמו שפגש אתכם עכשיו עם השירה, חכו. מיד אחרי הרגע הזה של הגלות, פסוק א', הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה א' דמיה ולא תכסה עוד הרוגיה. שוב, התגלה האמת, כל ההרוגים שהקדוש ברוך הוא נתן להם מקום הגלות, על עצמו תיתן להם מקום יותר. מה אתה אומר, אוריה? מה אתה שואל? מה? אותו? רגע זה אומר תופעה חולפת. נגיד, יש איזה נפקא מינה גם בפועל, תופעה חולפת זה אומר כמה שהיום הזאת תהיה ארוכה, זה משהו מלאכותי, צריך לחזק אותו כל הזמן. כמו שמראה אומר, צריך לבנות 3 או 6 שבועות כדי להחזיק את הגלות. זה כלום, זה שנית, כן, זה מקרה, וזה גם רגע במובן הזה, קודם כל, ודאי זה בסוף המצב ישתנה. עכשיו, אז מה הכוונה? אז אני עכשיו, לפני 1,000 שנה באמצע הגלות, הנביא אומר לי, אל תדאג, זה רק רגע, מה אני עושה את זה? אז זה אומר שאני לא סובל עכשיו? אז מה אתה אומר? הוא אומר, תתחבר רגע, תבין, אבל זה פשוט הנהגה, שהיא בהשעיה. יכול להיות תקופות שלהם, אתה יכול אדם שלהם, העידנים היסטוריים שלהם, שהם בעצם בהגדרה בדרך לה, הם כלום, זה כן, בהחלט זה השלכות גם על איך להתנהג, אז איך לתפוס את זה. בסדר? יכול להיות שאם, אז יכול להיות שאם לפני 1,000 שנה כל עם ישראל היה תופס את הגלות כחבי כמעט רגע, אז היא הייתה מסתיימת על זה. אולי. כן, וגם אני אומר, אש לך, זה מה שראינו, מי שבוטח באשם כל הגלות, נכנס אליה כרגע, הוא זה שיהיה לו את המפתחות להיכנס לירושלים בעתיד. פיתחו בו צדיק, פיתחו שערי בו צדיק, שומר אמונים, האמונה שנבנתה בישראל כל הגלות. ובעצם מה שישי היום בעצם אומר להם, תקשיבו, תחילו את האמונה הזאת כבר עכשיו. היא זאת שבעצם בונה את העמדה הנפשית שתזכה לגאולה. טוב, פרק הזה אני אגיד אותו בשתי מילים, השם אומר, תקשיבו, לעומת כל ההנהגה הרגילה שכתובה בנביאים, שהגלות היא בעצם קצף השם, השם אומר, מה אתם רוצים? כביכול, מה אתם רוצים? בעצם כל הגלות אני אוהב אתכם. אז בתחילת הפרק בסופו יש שם על, שוב על המהפכות שיהיו בעתיד, אני לא מספיק יודע להגיד את הבחינות שלהם. פסוקים, פסוקים בדימיל, ביום ההוא. בעתיד לבוא, קרם חמר אינו לה, עם ישראל הוא קרם, הוא קרם, אוי לא, קרם, לא טוב, אנחנו מכירים את פרק A, לא, פה יש ממש, באותם נתונים של פרק A, תפלו כפוכה, אני השם נוצרה, לרגעים אשכנה, תן נפקוד עליה, כלומר אני כל הזמן משגיח עליה, לילה ביום הצבועים, ואם תגידו, רגע, מה זאת אומרת, אבל אתה, אנחנו בגלות, כעסת עלינו, השם אומר, חמה אין לי, איך אתם יודעים שאין לי חמה, אני אגיד לכם, מי יתנני, אני אומר לכם לפי ההסבר של המצודות פה, נראה לי גם משהו אומר ככה, לא יודע, מי יתנני שמר שייט במלחמה איך שאבא תתן היחד, כלומר אם באמת הייתי כועס על עם ישראל, זה לא היה, לא היה להם קיום בגלל, הייתי ישר סולף אותה, פרק אי זה בדיוק כמו שכתוב, דיברנו על זה, כתוב שם, שזה לא רק שבגלל הכרם הוא בעייתי אז ננטוש אותו, לא, נהרוס אותו, השם אומר פה, תקשיבו, בפועל לא עשיתי את זה, כל ימי הגלות, הנה, אתם יש לכם קיום, קיום פלאי אפילו. אם באמת היה לי חמה עליכם, לא היה לכם קיום, תוך שנייה הייתם קלים. הציטן היה אחד, אני אשורף אותה בבת אחת. האופציה היחידה שלא הייתי אשורף אותו, זה כנראה זה הכוונה של מה שקרה, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, כלומר, מי שקרוב אליי שומר עליו, ומפה עם ישראל תתחיל עם התמיכה של עם ישראל, פסוק כבר הבאים ישר של יעקב, בימים הבאים יש רשי יעקב. השם ממשיך ואומר, תראו איך בגלות לא היה לי חמה על ישראל. עד עכשיו, עכשיו אני רוצה שוב, שנשים לב סתם, טכנית, בפועל, מה השם אומר? קודם כל הוא אומר, תראו, אלא להשם על ישראל חמה, כי אז הוא היה ראש תוכלות לחלוטין. 2. הכמכת מכה הוא יקהו, אם כרגע רוגה ורג, כלומר, השם אומר לנו ישראל, שימו לב, כמה שיקו אתכם, אני תמיד דאגתי שהמאזן יהיה, שמי שמכה אתכם, מוכה יותר מאשר אתם עצמכם. שוב, מבט על כל הגלות על פי מזווית של גאולה, כמה שלא קשה לכם, שימו להם שבעצם הם נאנסים יותר מאשר אתם. דבר שני, בסעסעה בשלחה תריבנה. אגב, הוא יכול כאשר ביום קדים, גם מפה לומדים חזר שבעצם שההבדל בין הנהגה לישראל לנהגה לאומות, האומות נהרסות רק כשיש להם את צעתם ולכן הם עובדות. זה בעצם מה שהוא אומר פה. מי שהורג אתכם, מי שמכה אתכם, אני לא... פועל עליו כמו שאני פועל עליכם, שבעצם לאט לאט איסורים מחפרים, אלא כשתם עשייתו הוא נופל. ואז הנביא חוזר פה לתוכחה על עם ישראל, שזה בעצם מחזיר אותנו במסגרת המבט. רגע, מאיפה באנו לכל הנחמה הזו? כל זה בא מזה שמה שרשי אמר, אתם בעייתיים מבחינה מוסרית, צריך להיות פורענות, ורק בסוף נגיע לגאולה, אז פה הוא חוזר להוכיח אותם. זה בעצם, זה מתאים, אחרי כל המבט הזה, גאולה, כאילו פורענות, פורענות פרטית, הסרת המסכות, גאולה, אבל אחרי כל זה, לחזור מהחטאים. לכן בזאת יכופר עוון יעקב, וזה כל פרי אסיר חטאתו, בשומו כל אבני מזבח, אבני גר מנופצות. בקיצור, אתם חייבים לבאר את העבודה זרה ולחזור בתשומה כדי שאני אחזיק אתכם. בעצם זה הצד השני של מבט השם על הגלות. אמרנו, יש מבט ישראל על הגלות, זה פרק עבר. זה כל הביטחון שלהם. המבט של השם על הגלות מורכב משתיים. מצד אחד, שמירה שמלווה. אחד, את הקיום, דווקא בגלות. שתיים, מי שמכה בנו מוכה עוד יותר. מצד שני, תביעה לחזור בתשובה. זה בעצם שני המרכבים שהגלות. שמירה יחד עם תביעה לחזרה בתשובה. ואז, אני לא עושה גם פה, מבין למה, הפרק הזה אני מסתיים, פרק הזה אני מסתיים בגאולה גדולה, והיה ביום הוא יחבוט השם, ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל, והיה ביום הוא יתקע בשפר גדול, גם פה, בעצם יש, ובזה נסיים, יש ניפוץ גדול של כללי הגלות, כמו שיש בפרק הזה שהשם בעצם אומר, אני שומר על המסר בגלות. הגמרא אומרת ככה, הגמרא במכות כ"ד, ארבע גזרות גזר משה רבינו על ישראל, באו ארבע נביאים וביטלו. יש גזרות שמשה גזר והנביאים ביטלו אותם. אחת מהם, משה אמר, ועבדתם בגויים. כלומר שהגלות היא אובדן. לדוגמה, הפוך ממה שכתוב פה בפרק. בא ישעיהו ואמר, זה סוף הפרק פה, אני חושב שאולי בגלל זה, זה כתוב דווקא פה, והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים, כן, הוא לא אומר באו המפוזרים, באו העובדים, אלה שכבר עבדו, שוב, אותו מבט, לכאורה הגלות זהו, מוות, לא, באו העובדים וכו', זה ביטול של גזרת השם, של גזרת משה ועבדתם את ישראל. כמובן שהעומק של זה, שזה לא, כמובן שנביא לא יכול לבטל דברי משה, אלא כמובן שהכוונה היא, משה בעצם בא ואמר, על פי הנהגה המוסרית הפשוטה, בעצם הם צריכים לעבד, באו נביאים, ואני לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, משה לא עושה את החשמון הזה, אבל חשפו עומק כזה שבעצם אומר, לא משנה מה עם ישראל לא עובד, זה בעצם הסוף של כל הפרק הזה. נסכם, אחרי המהלך בספר של פועלו מביאה לנחמה, יש מה, הנביא חוזר אחורה, זה מהלך נוסף, מגדיל מאוד את הפורענות ומראה איך הפורעניות עצמם הם, יש להם תפקיד נוסף בעתיד לבוא, להפר את כל הסדרים הקיימים, למלוך בציון דרך הסרת המסכות. מזה מבט מחדש על כל הגלות. הגלות היא רק רגע, מי שבוטח בהשם בגלות הוא ינצל, ובעצם כל הזמן השם איתנו בגלות מהשגחה שלו, ולכן האובדן שלנו בגויים מתבטל. חתימת הפרקים הבאה מכ"ח עד למד ג' מורכבת משש קריאות הוי, בעצם הנביא חוזר עוד שלב אחורה בספר. אמרנו, הוא חוזר לפורענות, חוזר עכשיו עוד שלב אחורה לחטאים. אם נזכר, בסוף פרק ה' היה חמש קריאות הוי. בעצם פה יש עוד שש קריאות הוי, מחזיר אותנו אחורה לחטאים, ובזה אנחנו נסיים את כל חלק התוכחה בישעיהו. משם מלמד ד' התחיל החלק של הנחמה. עד אז יש לכל אחד תפקיד לצרף פחות עוד מישהו, החבורה. טוב.